בוקר טוב, ברוכים הבאים. נדמה לי שנסתדר בלי רמקול. תגידו אתם אם אתם שומעים בסוף. שומעים? אם יש צורך, נפעיל רמקול. עובד, אם הוא עובד, עובד. לא נפריע לו. בהוראות שמקבל המרצה ממארגני יום העיון כתוב שהמרצה יכול לחזור על שיעור אם עברו שנתיים מאז שהוא הרצה את הרצאתו. לא נהגתי על פי הקולה הזאת, בגלל שגם אני צריך להתחדש פה ושם, כן? צריך לייצר שיעורים. אבל יוצא דופן אחד יש בכל השיעורים שנתתי במשך 20 וכמה שנות ימי העיון, והוא השיעור על שמיטת כספים שאני חוזר עליו כל 7 שנים. אם הקדוש ברוך הוא חוזר על השמיטה כל 7 שנים, אז גם אני צריך לחזור על השיעור על השמיטה כל 7 שנים. את השיעור הזה אני נותן את השיעור הזה אני נותן בימי העיון, זאת הפעם השלישית. פעם קודמת היה לפני 7 שנים, ופעם קודם קודמת לפני 14 שנה, בקיץ, עם סיום שנת השמיטה, לקראת תחולת מועד שמיטת כספים, אני חוזר על השיעור על שמיטת כספים. עכשיו יהיה מעניין, אני לא הקשבתי לעצמי בשיעור לפני 7 ולפני 14 שנה, אבל יהיה מעניין להשוות את הגרסאות, אולי יתברר שיש איזשהו חידוש. בסדר? כלומר, מי שהיה פה לפני, יש אנשים שהיו פה לפני 7 שנים, אני יודע, כן? אז אני מקווה שיהיה להם איזשהו חידוש. טוב, אחרי ההקדמה והמבוא האלה, נקרא את פרשת שמיטת כספים בספר דברים, פרק ט"ו, פרשת ראה, מצולם לכם בדף, מקץ 7 שנים תעשה שמיטה. וזה דבר השמיטה. שמות כל בעל משה ידו אשר ישה ברעהו, לא ייגוס את רעהו ואת אחיו, כי קרא שמיטה לאדוני. את הנוכרי תיגוס, ואשר יהיה לך את אחיך, תשמט ידיך. אפס, כי לא יהיה בך אביון, כי ברך יברכך אדוני בארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה לרשתה. רק אם שמוע תשמע בקול אדוני אלוהיך לשמור לעשות את כל המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום. כי אדוני אלוהיך ברכך כאשר דיבר לך, והעבטת גויים רבים ואתה לא תעבוט, ומשלת בגויים רבים ובך לא ימשולו. כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך בארצך אשר אדוני אלוהיך נותן לך, לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון. כי פתוח תפתח את ידך לו והעבט תעביתנו די מחסורו אשר יחסר לו. הישמר לך, פן יהיה דבר עם לבבך בלי יעל לאמור, קרבה שנת השבע שנת השמיטה, וראה עינך באחיך האביון ולא תיתן לו. וקרא לך אל אדוני והיה בך חטא. נתון תיתן לו, ולא ירא לבבך בתיתך לו, כי בגלל הדבר הזה יברכך אדוני אלוהיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך. כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. על כן אנוכי מצווך לאמור, פתוח תפתח את ידך לאחיך, לענייך ולאביונך בארצך. זאת הפרשה. שהיא כוללת בתוכה כמה מצוות, אבל המצווה העיקרית שעומדת בראש הפרשה וממנה משתלשלות המצוות האחרות שבפרשה, היא מצווה המכונה בדברי חז"ל ובדברי המפרשים שמיטת כספים. מתי חלה שמיטת כספים? זה הדבר הראשון שהפרשה אומרת, מקץ 7 שנים. מקץ 7 שנים תעשה שמיטה. וכדי שיהיה ברור באיזה שמיטה מדובר, התורה מפרשת את עצמה, וזה דבר השמיטה. על השמיטה הזאת אנחנו הולכים לדבר. שמות כל בעל משה ידו אשר ישה ברעהו. משה, המילה משה פירושה מה? בבקשה. מה זה משה? מה פירוש המילה משה? לא שומע. מה פירוש המילה משה? זה שם עצם, מה פתאום? מה פתאום? חוב, הלוואה. זה המשמעות, זה המשמעות המילונית של המילה משה. משה זאת הלוואה. המלווה הוא הנושה בלווה. וההלוואה נקראת משה. זה שם עצם. ובכן, את המשה צריך, תכף עוד נראה מה בדיוק צריך, אבל מדובר פה על שמיטת הלוואות. שמיטת הלוואות. זה יוצר, יש כאן מצוות עשה ומצוות לא תעשה. מצוות עשה מה היא? בקשר לשמיטת ההלוואה. שמות כל בעל משה ידו, ומצוות לא תעשה. לא ייגוס את רעהו ואת אחיו. מה הפירושה של נגיסה? תביעת חוב. ליגוס פירושו לתבוע חוב. המילה מבטאת איזה סוג של אלימות, כן? הנוגסים, אתם זוכרים איפה אנחנו זוכרים נוגסים בהתחלת, בספר שמות, כן? ליגוס זה לתבוע חוב בחוזקה. ובכן, המצוות לא תעשה, לא ייגוס את רעהו ואת אחיו, כי קרא שמיטה להשם. אחר כך יש לנו עוד מצוות עשה, את הנוכרי תיגוס, עוד נדבר על זה אולי, ושוב מצוות עשה לגבי יהודי לבן ישראל, ואשר יהיה לך את אחיך, תשמט ידיך. עכשיו באה הנמקה. ההנמקה מתחילה במילה אפס. אבל לא יהיה בך אביון. עוד נדבר גם על זה. ואז באה מצווה נוספת, היא המצווה להלוות לעני, והלא תעשה חמור, לא להימנע מלהלוות לעני, מפני מצוות השמיטה, שמיטת ההלוואה. ישמר, ובלשון מאוד חריפה, פסוק ת', ישמר לך פן יהיה דבר עם לבבך וליעל, לאמור קרבה שנת השבע שנת השמיטה וראה אינך באחיך אביון ולא תיתן לו. זה עבירה חמורה ביותר. כלומר התורה ערה לכך שמצוות שמיטת ההלוואות עלולה לגרום בעצם לפגיעה בלווים העניים. לא ירצו להלוות להם בגלל המצווה הזאת, והיא מזהירה מאוד שלא לא להתנהג בצורה כזאת. טוב, סקרנו פחות או יותר את ענייני הפרשה, ועכשיו אנחנו ניגשים לשאלה ששימשה כחותרת לשיעור זה, האם יש קשר בין מצוות שמיטת כספים למצוות שמיטת קרקעות? איזה קשר מתבלט מיד? המילה שמיטה. מאיפה אנחנו מכירים את המילה שמיטה ביחס לשמיטת קרקעות? מאיפה? מפרשת משפטים. דווקא בפרשת בהר, השנה היא שבת הארץ, והמצווה היא שביטה ממלכת האדמה. זה בפרשת בהר, והשורש שמות איננו מופיע כלל בפרשת בהר. אבל בפרשת משפטים, שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך ואספת את תבואתה, ובשביעית תשמטנה ונטשתה, ואכלו אביוני עמך ויתרם תאכל חיית השדה. כן תעשה, לא רק לשדה של התבואה, אלא גם לכרמך ולזיתך. זוכרים, נו, את כבר פתחת?
עוד לא.
עוד לא, תעיינו שם בבקשה. שמוע משפטים, אני לא זוכר עכשיו בדיוק את הפרק והפסוק, אבל אתם בוודאי מתמצאים, תמצאו את זה בעצמכם. זה בעצם ההופעה של המילה שמיטה או שמות כציווי, והשביעית תשמטנה ונטשתה. שמות מה?
שמות
כף ג' י' א', זה כבר מתחיל ביוד. ביוד, כן. שמות כף ג' י' י' א'. אז יש לנו כאן קשר כפול. קודם כל, המילה שמיטה, או השורש שמות, שמופיע גם ביחס לשמיטת קרקעות במשפטים, וגם פה, שמות כל בעל משה ידו. הזמן משותף לשתיהם. שנה שביעית במחזור. מקץ שבע שנים תעשה שמיטה. אז גם זה אותו זמן. אז לכאורה, הקשר הוא מאוד ברור, בולט לעין. אפשר אולי להוסיף משהו? הדאגה לאביונים, ההיבט הסוציאלי. מה כתוב בשמות? ואכלו אביוני עמך. ואילו פה, אמנם במצוות השמיטה של ההלוואה לא נזכר אני ואביון, אבל לאורך כל הפרשה אתה רואה שמי שעומד לנגד עיני התורה במצווה הזאת, זה האביון. כמה פעמים חוזרת המילה אביון בפרשה הקטנה הזאת? מי שמכיר אותי יענה תשובה, והתשובה לא תהיה נכונה כמובן. אם היה שבע פעמים אז לא הייתי שואל אתכם, אבל זה חוזר רק שש פעמים. אבל פעם שביעית חוזרת המילה אני. שש פעמים אביון, ופעם אחת חוזרת המילה אני. אז אתם יכולים לצרף אותם, זה שבע. שבע. וברור שהאני והאביון הוא הקנדידט של כל מה שמדובר עליו פה. הוא האדם שהתורה דואגת לו. אז אם כן, גם זה מקשר בין שמיטת קרקעות לבין שמיטת כספים. מצד שני, יש הבדלים עקרוניים בין שתי המצוות הללו. שמיטת קרקעות היא מצווה תלויה בארץ והיא נוגעת לקרקע, ואילו שמיטת כספים היא מצווה שנוגעת לגוף ואיננה קשורה בקרקע, ולפי חלק גדול או לפי רוב הפוסקים היא נוהגת בין בארץ, כמו כל מצוות שחלות על הגוף, בין בארץ ובין בחוץ על הארץ. הזמן. ובכן, מה זמנה של שמיטת כספים? מקץ שבע שנים. דעתם של חז"ל בספרי, במקום הזה, ספרי במדבר פה, וגם ברייתא במסכת ערכין, ועוד כמה וכמה מקורות של חז"ל, מצוות שמיטת כספים חלה ברגע האחרון של שנת השמיטה. ואז ההבדל באופי הוא מאוד ברור וגלוי לעין. כאן יש מצווה לשבות מעבודת הקרקע במשך שנה שלמה, מתחילת השנה השביעית ועד לסופה, ופה יש מצווה נקודתית שחלה בנקודת זמן אחת בלבד בסוף השנה השביעית. חז"ל למדו את זה מהמילים מקץ שבע שנים, כלומר כששבע שנים מסתיימות, איזה עוד מצווה יש לנו מקץ שבע שנים? הקהל. מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה, ובאמת מתי הקהל? בסוכות בשנה השמינית. פה אנחנו עדיין בגבולות השנה השביעית, אבל ברגע האחרון שלה. כמו שאומר הרמב״ם, מי ששקעה חמה בסוף השנה השביעית, מי שחשיכה, פקעו כל החובות. כך מתאר הרמב״ם את מצוות שמיטת כספים. אם כן, האופי של שתי המצוות הוא שונה וזמנן שונה. אז נכון שהזמן של מצוות שמיטת כספים זה, הוא קשור במחזור שנת השמיטה, אבל גם הקהל קשור במחזור שנת השמיטה. גם מעשר שני קשור במחזור שנת השמיטה. הרבה מצוות קשורות, זה עוד לא מעיד על קשר מהותי ביניהן. דאגה לאביון? טוב, אם אנחנו נמנה את כל המצוות שהדאגה לאביון עומדת ביסודן, נגיע לעשרות רבות של מצוות. אז ניתן לראות בשתי המצוות האלה מצוות שיש ביניהם איזה קשרים, אבל זה לא, עדיין לא קשר מהותי. זה יכול להיות קשר מקרי, כמו הקהל ושמיטה, כמו מתנות מעשרות ושמיטה. יכול להיות שהקשר בין שמיטת כספים לשמיטת קרקע הוא מקרי. כי במהותן אלה שתי מצוות שונות לגמרי. והנה באמת, אם נשאל מה מזכיר לנו הדבר הזה, שרגע מסוים המערכת הכלכלית עוברת מהפכה. מה זה מזכיר לכם? יובל. ביובל, עם כניסת שנת היובל, ביום כיפור שבתחילת שנת היובל, אתם יודעים ששנת היובל היא בעצם מתחילה ביום כיפור, מה מסמל את כניסתה של שנת היובל ביום הכיפורים? ועברת שופר תרועה בחודש השביעי ביום הכיפורים, תעבירו שופר בכל ארציכם, ואם השמעת כל השופר ביום הכיפורים של היובל, מתחוללת מהפכה כלכלית אדירה, ושבתם איש לאחוזתו, ואיש למשפחתו תשובו. כל השדות חוזרים לבעלים בלשון חז"ל, אבל בלשון התורה זה הפוך, כל הבעלים חוזרים לשדותיהם, וכל העבדים, כל העבדים הישראלים יוצאים לחירות. רגע אחד שמחולל מהפך כלכלי ומשנה לחלוטין את הבעלויות על האדמה ועל האדם. וזה די מזכיר לנו את התיאור של הרמב״ם, את שמיטת הכספים. אמנם בשמיטת הכספים זה כל שבע שנים, אבל זה אותן, התיאור הוא דומה. רגע אחד וכל החובות פוקעים באותו רגע בעם ישראל. ואכן, לדעת הרמב״ם, שמיטת כספים היא בת זוג של היובל, ולא של שמיטת קרקעות. הנה הרמב״ם לפניכם. הוא קצת מחוק לצערי, אבל זה, אם הדף שלפניי משקף את מה שיש לפניכם, אז טוב, הרמב״ם, אתם איתי? תשלימו, זה יחייב אתכם קצת להשלים בכתב יד את מה שאני אקרא. מצוות עשה, פרק 9 מהלכות שמיטה ויובל, מצוות עשה להשמיט המלווה בשביעית, שנאמר שמות כל בעל משה ידו. והתובע חוב שעברה עליו שביעית עבר הלא תעשה, שנאמר לא יגוס את רעהו. אין שמיטת כספים נוהגת מן התורה בשביעית, אלא בזמן שהיובל נוהג. שיש שם שמיטת קרקע. מה זה שמיטת קרקע?
של היובל, שזה חוזר.
שמיטת קרקע, שהשדות נשמטים מדי האוחזים בהם, וחוזרים לבעלים הראשונים. לזה קורא הרמב״ם שמיטת קרקע. שהרי ישוב הקרקע לבעליו בלא כסף. זה נקרא שמיטת קרקע. חזרת שדות לבעליהם בלא כסף. ודבר זה קבלה הוא. כלומר, התלות של שמיטת כספים ביובל, קבלה. מסורת של חז"ל. אמרו חכמים, בזמן שאתה משמיט קרקע, אתה משמיט כספים בכל מקום, בין בארץ, בין בחוץ על הארץ. בזמן שאין שם שמיטת קרקע, אין אתה משמיט כספים בשביעית, אפילו בארץ. הדברים ברורים. כלומר, אומר הרמב״ם, שמיטת כספים שייכת למשפחת היובל. דומה לשמיטת קרקע ביובל. ושמיטת קרקע ביובל מסביר הרמב״ם, מה היא? חזרת שדות לבעלים. הפקעת הקניין של השדות והחזרתם למוכר הראשון. ומדברי סופרים שתהיה שמיטת כספים נוהגת בזמן הזה בכל מקום, אף על פי שאין היובל נוהג, כדי שלא תשתכח תורת השמטת כספים מישראל. גם אצלכם הרמב״ם יצא מטושטש? אז בטח הספקתם להשלים את כל הטשטוש. אז הנה לדעת הרמב״ם, שמיטת כספים לא קשורה לשמיטת קרקעות, היא קשורה ליובל. פרשניו של הרמב״ם הסבירו את דבריו. מארי קורקוס, אחד ממגורשי ספרד, כותב, מפרש רבנו, שמיטת קרקע היינו חזרת שדות לבעליהם ביובל, כי זה נקרא שמיטת קרקע, ודומה לשמיטת כספים. שהמעות נשמטים לגמרי, וגם הקרקע ביובל חוזר לבעליו ונשמט לגמרי ממישהו תחת ידו. דילו שביטת קרקע ממלכה בשביעית, לא מקרה שמיטת קרקע, ולא דמי לשמיטת כספים. וזהו שכתב רבנו, ויש שם שמיטת קרקע, שהרי ישוב הקרקע לבעליו בלא כסף. מפני כך נקרא שמיטת קרקע. זה גורם אי נוחות, כל הדברים האלה. למה זה גורם לי, אולי גם לכם, אי נוחות? נו, כן?
יש לי אני לתמור בעיה, הרי שמיטת
אפשר לומר, אני מדבר שואל הרמב״ם, אבל הרמב״ם לא מסכים איתך, הוא חושב ששמיטת כספים קשורה ליובל. עכשיו, רק שנייה, אני רוצה... טוב, המילה שמיטה, השורש שמות איננו מופיע בכל פרשת בהר. לא מופיע השורש שמות. לעומת זאת, בשמיטת קרקעות הוא כן מופיע. מה שמארי קורקוס כותב, איפה מצאנו שמיטה בקרקעות? מצאנו. והשביעית תשמטנה. תשמטנה את מה?
את האדמה.
את האדמה. תעזבנה. שמיטת קרקעות, תכף נראה מאיפה הרמב״ם לקח את הדברים שלו. אבל זה הרמב״ם. הרמב״ם חושב ששמיטת כספים תלויה ביובל, ולא בשמיטת קרקעות. מה עם שמיטת קרקעות? במה היא תלויה? מה שאני אומר כאן, רבותיי, זה תוספת על השיעורים הקודמים. אני אדבר בקיצור נמרץ. הכסף משנה, רבי יוסף קארו, שצילומו מובא בדף הזה, כן, דווקא אפשר לקרוא בקושי, כותב ככה, הוא ראה את המארי קורקוס, הוא מפרש את הרמב״ם אותו דבר, נראה מדברי רבנו, שמפרש שמה שאמרו שם, תכף נראה, בזמן שאתה משמט קרקע, אתה משמט כספים, ליובל קרקע היא משמט קרקע, שהרי שדות חוזות לבעלים, כמו שכתב בסוף פרק י'. וכאן הוא כותב משפט מדהים, אז מה עם שמיטת קרקעות בזמן הזה לפי הרמב״ם? שמיטת כספים לא נוהגת בזמן הזה מדאורייתא, אלא רק מדרבנן, שלא תשתכח. למה? כי היא תלויה ביובל, והיובל לא נוהג בזמן הזה. למה? מסיבות שונות. מה עם שמיטת קרקעות? הרמב״ם לא תולה את שמיטת קרקעות ביובל, הוא תולה את שמיטת כספים ביובל. מה עם שמיטת קרקעות? היא לא תלויה ביובל. אם היא לא תלויה ביובל, אז היא בזמן הזה דאורייתא. וזה מה שאומר כסף משנה בשורה האחרונה, אבל שמיטת קרקע, לדעת הרמב״ם, אף בזמן הזה נוהגת מן התורה. את זה הוא מסיק מכך שהרמב״ם קושר, אולי אנחנו נציץ רגע במקור של דברי הרמב״ם. המקור של דברי הרמב״ם זה גמרא במסכת גיטין שמצולמת לפניכם, היא לפחות מצולמת בצורה לא מטושטשת, וכאן מופיעה ברייתא. שהרמב״ם פירש אותה כפי שראינו, ונקרא את הברייתא במקור. 1, 2, 3, 4, 5, 6 שורות מלמטה. הדיון הוא בנושא פרוסבול, ואנחנו לא ניכנס עכשיו לנושא הפרוסבול. טניה, רבי אומר, וזה דבר השמיטה שמות. איזה פסוק זה, וזה דבר השמיטה שמות? אצלנו בפרשה פסוק ב', וזה דבר השמיטה שמות. בשתי שמיטות הכתוב מדבר, אחת שמיטת קרקע ואחת שמיטת כספים. בזמן שאתה משמט קרקע, אתה משמט כספים, בזמן שהיא אתה משמט קרקע, היא אתה משמט כספים. זה המקור של הרמב״ם. איך הוא פירש בזמן שאתה משמט קרקע, מפקיע את הקרקע מידי המחזיק בה, לטובת הבעלים הראשונים, זה יובל. בזמן שאתה משמט קרקע ביובל, אתה משמט כספים, בזמן שהיא אתה משמט, זה כל כך רחוק מהפשט, איפה בפרשה שלנו מוזכר היובל? לא, מקץ 7 שנים בכלל היובל לא נזכר פה. אז תשימו לב שהרמב״ם לא גילה לנו, הוא הרגיש בזה הרמב״ם. הוא הרגיש כמה הדרשה הזאת, כפי שהוא מפרש אותה, כמה היא רחוקה מפשוטו של מקרא. ולכן הוא לא הביא את הדרשה הזאת. מה הוא כתב על התלות הזאת בין שמיטת קרקע לשמיטת כספים? דבר זה קבלה הוא, מסורת. המסורת הזאת תלויה בדרשה של פסוק. הדרשה של הפסוק כל כך לא מתאימה לפשט, שהרמב״ם מסתיר מאיתנו את הדרשה. אבל זה המקור של הרמב״ם. הברייתא של רבי במסכת גיטין, למדווה עמוד א', זה המקור של הרמב״ם. אז יוצא שהמקור הזה תולה שמיטת כספים ביובל. ומה עם שמיטת קרקעות? היא לא תלויה ביובל. אומר הכסף משנה, אז אולי זה דאורייתא. שמיטת כספים דומה ליובל, וכשאין יובל אין שמיטת כספים. שמיטת קרקעות אין לנו מקור לתלות אותה ביובל, לא פה בכל אופן. הברייתא של רבי לא עוסקת בשמיטת קרקעות, אז היא דאורייתא. כך כותב הכסף משנה. זאת טעות. דעת הרמב״ם, עכשיו... זה רק שנייה. דעת הרמב״ם מפורשת שגם שמיטת קרקעות תלויה ביובל, וכשאין יובל נוהג כמו בזמן הזה, אז שמיטת קרקעות היא מדרבנן. אז איך הכסף משנה כתב הפוך? זה לא, זה באמת מה שאני הולך עכשיו לומר, זה דבר שצריך לבכות עליו. בגלל מעילה של המדפיסים בנוסח דברי הרמב״ם. אתם שומעים מה שאני אומר? המדפיסים החליטו על דעת עצמם לשנות את דברי הרמב״ם. הרמב״ם שקראנו זה פרק תשיעי. הרמב״ם בפרק עשירי בהלכות שמיטה ויובל כותב כדברים האלה. דברים מפורשים. אבל מה שאני קורא זה מהנוסח הנכון של הרמב״ם, כפי שהוא בכל כתבי היד, ובכל הראשונים שהעתיקו את דברי הרמב״ם, כשהם ראו את דברי הרמב״ם עוד בכתב יד. וכך אומר הרמב״ם בפרק עשירי מהלכות שמיטה ויובל הלכה ט'. פרק עשירי הלכה ט'. תשמעו היטב, כי השאלה, כל הדיון בהלכות שמיטה בימינו סובב סביב השאלה, מה מעמד השמיטה בימינו? והנה הכסף משנה מייחס לרמב״ם את הדעה ששמיטה בימינו היא דאורייתא. למה? כי מה תלוי ביובל? רק שמיטת כספים, אבל שמיטת קרקעות לא תלויה ביובל. אומר הרמב״ם כך, בזמן שהיובל נוהג, נוהג דין עבד עברי, ודין בתי הרי חומה, ודין שדה חרמים, ודין שדה אחוזה, ומקבלים גר תושב, ונוהגת שביעית בארץ, והשמטת כספים בכל מקום, מן התורה. זה ברור. ובזמן שאין היובל נוהג, כמו בזמן הזה, אין נוהג עבד עברי, ולא בתי הרי חומה, ולא שדה אחוזה, ולא שדה חרמים, ואין מקבלים גר תושב, ונוהגת שביעית בארץ מדבריהם, וכן השמטת כספים בכל מקום מדבריהם, כמו שבארנו. מה הוא מתכוון כמו שבארנו? בפרק ט'. זה מה שקראנו קודם. אז מה כתוב כאן במפורש? שבזמן שאין היובל נוהג, יש כמה הלכות שלא נוהגות כלל, עבד עברי בטל, בתי הרי חומה בטל, לא מקבלים גר תושב, אבל שביעית נוהגת. אבל איך היא נוהגת? מדבריהם. וכן השמטת כספים. עברית פשוטה, לא?
הכסף
מתך. עכשיו הכסף משנה, לצערו הרב, אוי, כמה שהוא היה משלם, אם הוא היה יכול להשתמש במהדורת פרנקל. אבל הוא השתמש בדפוסים הראשונים של הרמב״ם. אני לא יודע בדיוק, דפוס רומי, רשמם, אני לא יודע בדיוק באיזה דפוס הוא השתמש. והמדפיסים הראשונים חשו שהרמב״ם פה קצת תרחן. הוא אומר ככה, בהתחלה, בזמן שהיובל נוהג, נוהג א', ב', ג', ד', ה', ו', ובזמן שאין היובל נוהג, לא נוהג א', ב', ג', ד', ה', ו'. זה ארוך. רצו לחסוך, הבחור הזצר, שמסדר את האותיות, אמר, אני אחסוך. למה לי לחזור פעמיים, מה כן ומה לא? אז לכן הנוסח בדפוסים הראשונים כבר, ומהם העתיקו לכל הדפוסים, הוא כזה, ובזמן שאין היובל נוהג, אינו נוהג אחד מכל אלו. במקום להתחיל לפרט, חוץ משביעית בארץ והשמטת כספים בכל מקום, מדבריהם. כלומר, יש דברים שבזמן ביטול היובל בטלים לחלוטין. אין עבד עברי, אין בתי הרי חומה, זה בטל לגמרי. חוץ משביעית והשמטת כספים בכל מקום, שכן, למרות שהיובל לא נוהג, הם כן נוהגים מדבריהם. אבל רק שנייה, המילה מדבריהם עולה כמובן, אפילו לפי המדפיסים, גם על שביעית. אבל הכסף משנה אמר, שימו לב למשפט. חוץ משביעית בארץ, והשמטת כספים בכל מקום מדבריהם. אבל שביעית בארץ נוהגת מדאורייתא. כך הוא פירש את הנוסח של המדפיסים. המדפיסים מעלו בדברי הרמב״ם וקיצרו אותם. קיצרו אותם בצורה שהופכת אותם לדו משמעית. והכסף משנה מדייק גם שם ששמיטת קרקעות, אתה רואה שדעת הרמב״ם זה דאורייתא. זה לא הרמב״ם, זה המדפיס. וגם המדפיס לא התכוון לזה, כי הוא ראה עדיין את כתב היד, ובכתב היד כתוב, חוץ אני חוזר לנוסח המקורי, ונוהגת שביעית בארץ מדבריהם, וכן השמטת כספים בכל מקום מדבריהם. הרמב״ם הוא לא יכול להיות יותר חד משמעי. מה היה עושה הרמב״ם למדפיסים? מה הוא היה עושה להם? הרמב״ם היה איש תקיף וחריף מאוד, והם עוללו כזה דבר, ומהטעות של המדפיס, הם אפילו לא טעו, זה לא נכון, הם קיצרו את הרמב״ם. כוונתם הייתה לחסוך כסף. היטעו את הכסף משנה, ובעקבות זה אנחנו מוצאים כמה אחרונים שאומרים, טוב, אז לדעת הרמב״ם, שמיטת קרקעות בזמן הזה זה דאורייתא. קשה לי עם זה, קשה לי. אני לא יכול להסביר לכם כמה... באמת אין דעה רצינית שאומרת ששמיטה בזמן הזה היא דאורייתא. רוב אלה שאמרו כך באחרונים הושפעו ישירות או עקיפין מדברי הכסף משנה, שדייק ברמב"ם משובש.
כן. יש עוד טעויות כאלה
של... אל תשאל, בבקשה. מספיק. כאב הלב, מספיק לי כאב הלב הזה, את רוצה עוד להוסיף כאבי לב נוספים, על הבוקר ככה. זו טרגדיה, ממש טרגדיה. איך יכולה להיות הלכה חמורה מאוד? אתם מבינים שכל הדיון אם להחמיר בשמיטה בזמן הזה או להקל, תלויה בשאלה מה מעמדה של שמיטה בזמן הזה, וחלק גדול מהמחמירים, אומרים, טוב, יש דעה ששמיטה דאורייתא. אין דעה כזאת. כלומר, יכול להיות שאחד האחרונים, אלה שבעלי הדעה הזאת, זה יוצא מטעות בדברי הרמב״ם. טעות, אפילו זה לא טעות דפוס, אני יודע איך לקרוא לטעות הזאת. טרגדיה, פשוט טרגדיה. האמת היא, אז אם כן, שביחס לשמיטה בזמן הזה יש שתי דעות. יש, יגידו לכם שלוש. הנה, דעת הכסף משנה ברמב״ם שזה דאורייתא. היא לא באה בחשבון הדעה הזאת. לצערנו, הכסף משנה גם הוא היה חוזר בו אם הוא היה רואה את הנוסח האמיתי של הרמב״ם, לפני שהמדפיסים קיצרו אותו. אז נשארו לנו שתי דעות. דעה אחת היא דעת הרמב״ם ורוב הראשונים, שמה? לא רק שמיטת כספים תלויה ביובל, אלא גם שמיטת קרקעות תלויה ביובל. ומכיוון שיובל איננו נוהג בזמן הזה, אז שמיטת קרקעות בזמן הזה היא מדבריהם. אבל יש לנו חבל שלם של ראשונים, בעיקר בפרובנס, הרייבד, המאירי ועוד אחדים, שסוברים שבזמן הזה שביעית היא אפילו לא מדרבנן. מאז שהפסיקו למנות ליובל, שזה היה באמצע תקופת האמוראים, מאז שהפסיק מניין שנים ליובל, שמיטה לא נוהגת אפילו לא מדרבנן. אלה שתי הדעות בראשונים. שמיטה לא נוהגת אפילו מדרבנן, אלא ממידת חסידות, ושמיטה היא מדרבנן גם בזמן הזה. למרות שאין לנו מניין שנות היובל. עבד לנו מניין שנות, הפסקנו למנות ליובל. אלה שתי הדעות. ויש דעה שלישית שהיא נולדה בטעות, כמעט הייתי אומר בחטא יסודה, וזאת הדעה ששמיטה בזמן הזה, שמיטת קרקעות היא מדאורייתא. על כל פנים, נחזור לדברי הרמב״ם, ששמיטת כספים בזמן הזה היא מדרבנן, מכיוון שהיא תלויה ביובל ודומה ליובל. וכשאין שמיטת קרקעות של יובל, אין שמיטת כספים הדומה לה. דברי הרמב״ם הללו בפרשנות הברייתא במסכת גיטין, הדברים האלה דחוקים ביותר, כי כבר אמרנו, יובל לא נקרא שמיטה. השורש שמות לא מופיע בכל פרשת בהר. שנה שביעית כן נקראת שמיטה. הנה, אפילו בפרשה שלנו, קרבה שנת השבע, שנת השמיטה. מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה, הקהל. השורש שמות חוזר ביחס לשנה השביעית הרבה פעמים. ולכן, הפירוש הפשוט את הברייתא של רבי הוא הפירוש של רש"י. ומה הפירוש של רש"י? כמו שאתם הייתם מפרשים. מה?
שאין שמיטה.
וזה דבר השמיטה שמות, בשתי שמיטות הכתוב מדבר, אחת שמיטת קרקע, שהיא מה? לא לעבוד בשנה השביעית את האדמה, ואחת שמיטת כספים. בזמן שאתה משמט קרקע בשנה השביעית, אתה משמט כספים. בזמן שהיא אתה משמט קרקע, היא אתה משמט כספים. אז מונח פה בסוגיה ששמיטת קרקע בזמן הזה היא מדרבנן. לא צריך עכשיו שום דבר. כתוב פה בסוגיה שבזמן הזה שמיטת קרקע היא מדרבנן. וממילא גם שמיטת כספים. ואז הדרשה של רבי לא רחוקה מפשוטו של מקרא. כי כשאתה מתחיל את הפרשה מקץ שבע שנים תעשה שמיטה, אתה מעלה על דעתך, אולי בכלל מדברים פה על שמיטת קרקעות, אז אומרים לך לא, וזה דבר השמיטה. אני מדבר איתך עכשיו על שמיטת כספים. וזה דבר השמיטה, שמות. בשתי שמיטות הכתוב מדבר, שמיטת קרקעות ובשמיטת כספים. כלומר, אם הייתי מנסח את הדברים בצורה מופשטת, אז הייתי אומר ככה. מה שכתוב פה זה ששמיטת כספים זה סעיף בדיני שמיטת קרקעות. זה פרט בהלכות שנת השמיטה. זה פשוטו של מקרא ממש. זה פשוטו של מקרא. יש שנת שמיטה, ובתוך שנת השמיטה יש סעיף שנקרא שמיטת כספים. וכששנת השמיטה כולה נוהגת מדרבנן, אז גם הסעיף הזה הוא מדרבנן. וכך אומר הרש"י, המסומן בצד ימין למטה, בזמן שהיא אתה משמט קרקע, אומר רש"י, כגון עכשיו שבטלה קדושת הארץ. כלומר, זה לא, לפי הפירוש הזה, זה לא תלוי ביובל בכלל, אלא בזמן שבטלה קדושת הארץ, אתה לא, אין שמיטת קרקעות מדי אורייתא, ולכן גם שמיטת כספים, שזה סעיף, גם הוא בטל מדי אורייתא, ושמיטת כספים היא רק מדרבנן. אז לפי רש"י כתוב בגמרא, ששמיטת קרקעות בזמן הזה, היא מדרבנן. זה ממש מפורש בגמרא. זה פשט הברייתא לפי דעתי, זה קרוב לפשוטו של מקרא גם, הברייתא הזאת עכשיו, ואז יוצא לנו ששמיטת כספים היא סעיף בהלכות שנת השמיטה, והיא קשורה לשמיטת קרקעות, וכשאין שמיטת קרקעות מן התורה, גם אין שמיטת כספים מן התורה, והשאלה היא למה? מה הקשר בין שתי המצוות הללו? אבל אנחנו עזבנו את הרמב״ם, עכשיו אנחנו על רש"י. רש"י שתולה רש"י, שמסביר, מפרש את הברייתא של רבי במסכת גיטין, כהתניה של שמיטת כספים ושמיטת קרקעות, שמיטת קרקעות במשמעות של השנה השביעית כמובן, והשביעית תשמטנה ונטשתה, מה הקשר בין שתי המצוות האלה, חוץ מהזמן? רש"י מזמין אותנו לחפש קשר מהותי, בין שתי המצוות. הרמב״ם, אגב, הרמב״ם, הקשר המהותי של הרמב״ם היה בין שמיטת כספים לפעולת החזרת השדות ביובל, ואנחנו הבנו דווקא את דברי הרמב״ם. אבל לפי רש"י מתבקש מה הקשר המהותי בין שמיטת כספים לבין שמיטת קרקעות. מה ההיגיון? מה? האביונים, הדאגה לאביונים. אוקיי, אמרנו שיש הרבה מאוד מצוות של דאגה לאביונים. התשובה היא מאוד מאוד פשוטה. מי זה, באיזה עם אנחנו מדברים קודם כל? אולי כדאי להיזכר. על איזה עם אנחנו מדברים? עם של עובדי אדמה. החקלאי נקלע למצוקה. אין לו מה לאכול או אין לו מה לזרוע. הוא זקוק להלוואה כדי שהוא יוכל להמשיך לתפקד. הוא לוקח הלוואה. מתי הוא יחזיר אותה? מתי? כשיהיה לו יבול. זה ייקח כמה זמן שייקח. כשיהיה לו יבול, הוא עכשיו גומר את החובות, לא את החובות, הוא מאכיל את בני ביתו, קונה זרעים, זורע. בניסן יער סיוון יהיה קציר. אז הוא יוכל להחזיר את ההלוואה. אב אלול יהיה אסיף של פירות, אז הוא יוכל להחזיר את הלוואה. כלומר, במחצית השנייה של השנה, זה מועד החזרת הלוואות של החקלאי. כי אז יש לו יבול תחת ידו, והוא יכול להחזיר את הלוואותיו. וכאן נשאלת השאלה, מה הוא יעשה בשנת שמיטה? מגיע הקציר, לא תקצרו. מגיע הבציר, לא תבצרו. אין יבול. אין יבול בשנת השמיטה. הוא לא יכול להחזיר את חובותיו. באה התורה ואומרת, עם סיום שנת השמיטה, שמיטת הלוואות. הזמן שקבעת ההלכה, ששמיטת כספים נוהגת בסוף שנת השמיטה של הקרקעות, הוא ממש הגיוני. למה? בתחילת שנת השמיטה יש סיבה לפתור את החקלאי מהחזרת הלוואה? לא. מה יש לו בתחילת שנת השמיטה? יבול האסיף של הפירות של השנה השישית. אין שום סיבה שהוא לא יחזיר את ההלוואות שלו. אין סיבה לפתור אותו מהשבת הלוואה. אבל בשנה השביעית הוא לא עבד, לא זרע, והוא מגיע לחצי השני של השנה השביעית ללא יבול, לא קציר ולא אסיף. הוא מגיע לתחילת השמנה השמינית, אין לו מה להחזיר. אומרת התורה, עם סיום השנה השביעית, כשהחקלאי עומד ארום ועריה, ואין לו ממה להחזיר את חובותיו, שמיטה, שמיטת כספים. זה כל כך הגיוני. כלומר, שמיטת כספים היא המסקנה ההגיונית, הכלכלית, של שמיטת קרקעות. אבל אם שמיטת קרקעות לא נוהגת מן התורה, אז מה החקלאי עושה בשנה השביעית?
עובד
כרגיל. אז אין סיבה לפתור אותו מלשלם את הלוואתו. כל כך פשוט. בסוגריים אומר דבר אחד. פלאי פלאים הוא שהלכה כה יסודית, כמו העובדה ששמיטת כספים נוהגת בסוף השנה השביעית, לא נתפרשה במשנה במסכת שביעית בפרק עשירי, שהוא הפרק שעוסק בדיני שמיטת כספים, לא נזכר הדבר הזה ששמיטת כספים היא בסוף השנה השביעית. מאיפה ציטטתי את זה אז? מאיפה? מהספרי. הספרי, מדרש ההלכה אומר את זה, ברייתא בתלמוד אומרת את זה, וזה מוסכם על כל הפוסקים, ששמיטת כספים היא רק בסוף השנה השביעית. אבל זה לא נאמר בפירוש במשנה במסכת שביעית, וזה פלא גדול. עכשיו, מי אומר את הדבר הפשוט הזה? תהפכו את הדף, ונראה מי אומר את זה. אומר את זה רבי יוסף בכור שור. רבי יוסף בכור שור, זה בצד ימין לקראת למטה. אומר את זה רבי יוסף בכור שור, בפירושו לתורה. אחד מבעלי התוספות, תלמיד של רבנו תם, והפירוש שלו הוא מאוד מאוד, פירוש פשט מאוד מאוד חשוב, מקורי, על התורה. וכך הוא אומר, אני קורא את פסוק ב'. שימו לב, הפסוק אומר, שמות כל בעל משה ידו אשר ישה ברעהו, לא יגוס את רעהו ואת אחיו, כי קרה שמיטה להשם. המילים האחרונות באות לנמק למה צריך לשמוט את החוב, כי קרה שמיטה להשם. מי קרה ומה, איך זה מנמק את מה שנאמר לפני כן. הפרשנים נחלקו בזה ואמרו דברים שונים, קרה שמיטה להשם, מי הוא הקורא? רוב הפרשנים אומרים, עושים פרפרזה כזאת. נקראה שמיטה להשם, קרה מי שקרה, קרה הקדוש ברוך הוא, קרה לא משנה. אבל אז לא ברור מה המילים האלה מוסיפות, הרי אמרנו מקץ 7 שנים תעשה שמיטה. אז למה צריך להוסיף, כי קרה שמיטה להשם? אומר רבי יוסף בכור שור, כי קרה אחיך שמיטה לסדותיו להשם לשם שמיים, ואין לו במה יפרע. ובכן, מי קרה שמיטה להשם? אחיך, זה הנושא. שמות כל בעל משה, לא יגוס את רעהו ואת אחיו. כי רעהו ואחיו קרה שמיטה להשם לשם שמיים. ולאיזה שמיטה הכוונה? שמיטת קרקעות. הוא כבר שנה לא עובד. ממה אתה רוצה שהוא יחזיר לך את החוב? כל כך פשוט. זה פשט הפסוק. ובכן, כי קרה שמיטה להשם, הכוונה באמת לשנת השמיטה כולה. שמיטת הקרקעות. היא הסיבה לכך שהלווה לא יכול עכשיו להשיב את חובותיו. עכשיו נחזור לתחילת דברי רבי יוסף בכור שור. את הנוכרי תיגוס, שהנוכרי זורע וקוצר ובוצר ויכול לשלם ולפרוע. אבל אחיך לא חרש ולא זרע ולא קצר, במה ישלם? כל כך פשוט. הנוכרי לא חייב בשמיטת קרקעות, אז הוא יכול להשיב את חובותיו, אבל אחיך שישמיט את הקרקע, במה ישלם? הוא קרא שמיטה להשם. איך אתה רוצה לתבוע ממנו את החוב? ובכן, הקשר בין שמיטת כספים לשמיטת קרקעות הופך להיות הגיוני, הדוק, ברור וגלוי לעין. כאן באים מפרשים חדשים ושואלים, זה מאוד יפה מה שאמרת. כלומר, הם לא מדברים אליי אישית, אבל אם זאת הסיבה וזה הטעם לשמיטה, שמיטת כספים, כלומר, שמיטת כספים נובעת מהמצב של חוסר היכולת של הלווה להשיב את חובותיו בסוף שנת השמיטה, אז לא צריך לוותר לו על החוב. מספיק לתת לו דחייה לפירעון. עד מתי הדחייה? עד שהוא יוכל להחזיר את חובותיו. למה לפתור אותו לחלוטין מתשלום חובותיו? כך שואלים פרשנים רבים. התפיסה הזאת ששמיטת כספים היא הפקעה של החובות איננה נובעת מהטעם. הטעם צריך להיות, מה? לפי הטעם, מה צריכה להיות שמיטת כספים? דחיית הפירעון, עד שהלווה יוכל. למה אתה פותר אותו מכל וכל? למה אתה ממש מבטל את כל החובות? באמת לא מובן. לכן מוסכם על הפרשנים החדשים, החדשים אני מתכוון בעיקר גויים, אבל גם יהודים מעטים, היהודים שפרשו ככה, פרשו בעקבות הגויים. הם לא מסתירים את זה, הם אומרים, הפשט בפרשה הזאת הוא כמו שפרשו הגויים. הגויים, לא ניכנס לשמות עכשיו. גם לא של יהודים. אבל יש יהודים כבר לפני 150 שנה שפרשו ככה, בעקבות זה שהם ראו איך הגויים מפרשים. באמת, אומרים הפרשנים החדשים, מצוות שמיטת כספים היא דחיית פירעון. היא לא ביטול חובות כמו שההלכה הבינה, כמו שהרבנים הבינו, כמו שהרמב״ם כותב, ועוד, אלא מצוות שמיטת כספים היא דחיית הפירעון. דחייה צריכה להיות ממתי עד מתי. לא כתוב. אז הם אומרים, מה פה שלא כתוב? זה הגיוני. מתחילת שנת השמיטה עד סוף שנת השמיטה, לא גובים חובות. כלומר, הדחייה של פירעון החובות מסתרת על פני השנה השביעית כולה. ובשנה השמינית, החיים חוזרים להיות נורמליים. כמו שחוזרים לעבוד את האדמה בשנה השמינית, חוזרים מה? לגבות חובות בשנה השמינית. יש לנו פה פשוט דחיית זמן לפרעון, שהיא, אבל זה לא כתוב, שימו לב, ברגע שזה הפקעת הלוואות, אז מספיק לנו רגע אחד. והרגע הוא מקץ 7 שנים, אומרת ההלכה. ברגע האחרון של שנת שמיטה, זה הרגע הקובע. אבל ברגע שאתה מדבר על דחייה, אז אתה צריך לקבוע גבולות זמן. ממתי עד מתי? לא כתוב כאן. אומרים הפרשנים החדשים, גבולות הזמן הם מתחייבים מהקשר בין שמיטת כספים לשמיטת קרקעות. וצריך לעשות אנלוגיה. מה שמיטת הקרקעות זה מתחילת השנה השביעית ועד סופה, גם שמיטת הכספים זה מתחילת השנה השביעית ועד לסופה. זה הפירוש המקובל בפרשנות הלועזית. רק שנבים שאלתם מי הפרשנים העבריים שאומרים את זאת, אז אגיד לכם. הישר מגוריציה, היה יהודי שחי באיטליה, בעיר גוריציה, והוא כתב מאמר על הנושא של שמיטת כספים, הוא היה משכיל, יהודי משכיל, והוא קיבל את הפירוש של הגויים ואמר, זה פשט הפרשה. דחיית פירעון לאורך כל השנה השביעית. מה קשה על הפירוש הזה? אני רואה שאת רוצה לצעוק, אז תצעקי, שישמעו גם...
זה לא עוזר, אם אמרנו...
נכון, לא שזה לא עוזר, זה לא הזמן המתאים. זה לא זמן מתאים. למה? כי בתחילת השנה השביעית, מה אמרנו? אין סיבה שהלווה לא יחזיר את חובותיו. יש לו ממה להחזיר מהיבול של השנה השישית. הבעיה מתחילה להעיק רק בסוף השנה השביעית. לא בתחילה? אבל הם היו במצוקה, למה הם פרשו כפי שהם פרשו? כפי שהסברתי. ברגע שאתה אומר ששמיטת כספים זה דחיית הפיראון, אז דחייה של פיראון צריכה להיות בגבולות זמן. איזה גבולות זמן יש להם? אין להם אלא את שנת השמיטה עצמה. כי לא כתוב בתורה משהו אחר. אתם מבינים מה? אז לכן הם אמרו, גבולות הזמן של דחיית הפיראון זה שנת השמיטה. מקץ 7 שנים תעשה שמיטה, וזה דבר השמיטה שמאוד כל בעל משה ידעו, כלומר, כל שנת השמיטה זה זמן דחיית הפיראון, כי אין להם זמן אחר. אבל הזמן הזה הוא באמת לא הגיוני. למה שלא תתבע חוב בתחילת השביעית? אז זה בעיה. אז יש לנו כמה פירושים, יש לנו מה זה שמיטת כספים? 2. הפירוש של ההלכה, תכף נראה שהמילה הלכה היא קצת בעייתית, הפירוש של בעלי ההלכה, מהו? שמיטת כספים זה הפקעה של ההלוואות בנקודת זמן מדויקת. והנקודת זמן מה היא? סוף שנת השמיטה. הרגע האחרון של שנת השמיטה מפקיע את כל החובות. הקושי על הפרשנות הזאת של שמיטת כספים, מהו? נראה אם אתם זוכרים. לא שומע. אין רמז, מה פירוש אין רמז? לא כתוב, מקץ 7 שנים. ההלכה למדה את זה מהפסוק מקץ 7 שנים. מה הקושי? שמספיק לדחות. כאן צודקים הגויים. למה להפקיע חובות? אם טעמה של שמיטת כספים זה שמיטת קרקעות שקדמה לה, כמו שרבי יוסף בכור שור מסביר בצדק, כי קרה שמיטה להשם, איך החקלאי יכול להחזיר את חובותיו? אז לא צריך להפקיע חובות, אלא מספיק לדחות את הפיראון. זאת שאלה צודקת מאוד. אפשר לענות עליה. שנת השביעית יכולה להכניס לסחרור, אפשר לענות. אבל בכל אופן, זה הערה נכונה. אם הבעיה היא, אין לו עכשיו אמצעי תשלום, יהיה לו בשנה הבאה. אז צריך לדחות את הפיראון, לא לבטל הלוואות. מזה באה הפרשנות החדשה באמת לפרש ששמיטת כספים זה רק דחיית הפיראון, והיא שאלה, אז אם זה דחייה, ממתי עד מתי? וענתה תשובה שלכאורה אין ברירה, אין להם ברירה. במהלך שנת השמיטה יש דחיית פיראון עד השנה השמינית. והם אמרו, נעשה אנלוגיה בין שמיטה, האמת היא שהאנלוגיה הזאת נמצאת בברייתא במסכת גיטין, כן? שמיטת כספים היא כמו שמיטת קרקעות. הפסקת התביעה של החובות במהלך שנה שביעית וחזרה לגביעתם בשנה השמינית. אבל אנחנו הקשנו גם על הדעה הזאת ואמרנו שהיא לא הגיונית, כי אין סיבה לדחות את הפיראון בתחילת השנה השביעית, אלא רק בסופה. עוד פעם שהדחייה, אז אין לנו מועד, עד מתי? אז זה לא כתוב? אם אתה, ברגע, תקשיב, ברגע שאתה אומר דחייה, אתה צריך שיהיה כתוב ממתי עד מתי. אז אתה אומר, בואו נעשה, ניקח את מה שהם אומרים מתחילת השנה השביעית ועד סופה, ונגיד מתחילת השנה השמינית ועד סופה. אבל זה לא כתוב. כלומר, שהפרשנות החדשה אומרת, במקביל לשנת השמיטה, זה כן כתוב. כתוב, וזה, מקץ 7 שנים תעשה שמיטה, וזה דבר שמיטה שמות. בא רבי ואומר, שמיטת כספים, כמו שמיטת קרקעות, אז טוב. מה שאני הולך עכשיו בדקות שנותרו לנו לא מספיק, היה צריך הערכה, זה להגיד ככה. יש לנו שיטה אחת מהפכנית שמשלבת את היתרונות של הפרשנות החדשה עם היתרונות של פרשנות ההלכה ונותנת לנו תפיסה מהפכנית ולדעתי צודקת מכל הבחינות של מצוות שמיטת כספים. השיטה הזאת כנראה הייתה קיימת כבר בחז"ל, והיא מאפיינת את הראשונים תלמידי רש"י בצרפת של ימי הביניים. אתם יודעים מה? נתחיל ברש"י עצמו. רש"י עצמו, כבר ראינו אותו בתלמוד, תולה את שמיטת כספים, במה? בשמיטת קרקעות. וראינו את רבי יוסף בכור שור מסביר את ההיגיון הכלכלי בתלות הזאת. זה יפה. התלות הזאת אמרנו, ההיגיון שבה הוא לדחות את הפיראון ולא לבטל לגמרי את החוב. אין לו עכשיו במה להחזיר, יהיה לו. אז אל תגבה ממנו עכשיו בסוף שנת השמיטה, כי אין לו, תחכה שיהיה לו. זה מאוד הגיוני. עכשיו נראה מה בדיוק המצווה, איך רש"י מפרש את מצוות התורה, שמות כל בעל משה ידו אשר ישה ברעהו, לא יגוס את רעהו ואת אחיו כי קרה שמיטה. הפסוק הזה הוא מאוד קשה. נראה אם אתם זוכרים. מה פירוש המילה משה? חוב, הלוואה. עכשיו, השאלה איך מנקדים את המילה משה? אז זה תלוי. אם המילה היא נפרדת, את השין מנקדים בסגול. אם המילה היא נסמכת, משה של מישהו, של משהו, המילה עוברת לניקוד, השין עובר לצעירה. אז מה יש לנו בפסוק? צעירה. אז מה פירוש? זה אומר שהמילה משה ידו, המילה משה נסמכת לידו. אז מה פירוש משה ידו? מה פירוש הצירוף הזה? הלוואת ידו, ההלוואה שידו הלוותה. זה הכוונה. הלוואת ידו. שמות כל בעל הלוואתו. אשר ישה ברעהו את נחתה. כלומר, מהו המושא של הפועל שמות? לפי הניקוד ולפי הטעמים. לא! המשה הוא המושא. שמות כל בעל הלוואה. שמות כל בעל הלוואתו אשר יושב ברעהו, את נחתה. את נחתה אומרת שכאן נגמר החלק הזה של הפסוק. אם אנחנו נתרגם את מה שהטעמים והניקוד אומרים לנו, אז זה ככה, שמות כל בעל הלוואתו את אשר יושב ברעהו, את מה שהוא נושה ברעהו, שמות. אז מה המושא של השמות? ההלוואה, משה ידו. משה ידו, הלוואתו, היא הדבר שאותו צריך להשמיט. ומה זה להשמיט דבר? נשמט לי דבר מהיד, מה פירושו? נפל. כלומר, תפיל את ההלוואה. מה פירוש תפיל את ההלוואה? התפיסה הנורמלית היא, תבטל אותה. תן להלוואה ליפול ולצלול בתאום הנשייה. ביטול חובות. לא חייבים לומר. אפשר להגיד, תפיל את ההלוואה, עד שהוא יוכל להחזיר אותה, ואז תדרוש אותה בחזרה. אפשר. אבל כשאתה אומר, תפיל את ההלוואה, פירושו של דבר, אפשר בהחלט להבין, ההלוואה נעלמת. כך עולה מתוך הניקוד והטעמים של הפסוק. עכשיו תראו איך רש"י מרשה לעצמו לפרש את הפסוק בניגוד לטעמים, בניגוד לניקוד. אומר רש"י, אתם רואים את רש"י? שמות כל בעל משה ידו, שמות את ידו של כל בעל משה. אז עכשיו נראה למה רש"י כאן סוטה מהניקוד. שמות כל בעל משה, איך הוא צריך לנקד את המילה משה? בסגול. שמות כל בעל משה את ידו. אז כאן צריכה לבוא את נחתה. והמילים הבאות, לפי רש"י, יהיו ככה. אשר ישה ברעהו, לא יגוס את רעהו ואת אחיו. מי שנושה ברעהו, לא יגוס את רעהו ואת אחיו. עכשיו תראו, רש"י לא מפחד, לא מהטעמים ולא מהניקוד. הוא מפרש את הפסוק הזה נגד הטעמים ונגד הניקוד, או נגד המסורה. מה המושא להשמטה, לפי רש"י? היד, ולא ה... מה הפירוש שאומרים למלווה, שמות את היד, היד באה לטבוע את החוב, אומרת לו התורה, מצוות עשה, תניח את היד.
זה
לדחות את הפירעון. זה בעצם הצד הפוזיטיבי שלא יגוס את רעהו. אין כאן מצווה לבטל חובות, יש כאן מצוות עשה, להניח את היד ולא לטבוע את החוב, ומצוות לא תעשה, לטבוע, לא יגוס. שמות את ידך ואל תיגוס את רעך. זה פוזיטיב ופוזיטיב ונגטיב של אותו דבר. לפי הטעמים והמסורה, השמות זה על ההלוואה, ולא ייגוס זה על האדם. אבל לפי רש"י, גם השמות וגם הלא ייגוס מתייחסים ליד. תניח את ידך מלטבוע את החוב, ואל תיגוס את הלווה באמצעות הושטת היד לקבל את החוב. זה מה שכתוב פה לפי רש"י. המסקנה המתחייבת מפירושו של רש"י היא שאנחנו, התורה בכלל לא מדברת על על ביטול חוב. גם לפי הפירוש הקודם אפשר לפרש ככה, אבל לפי פירוש רש"י אפשר אחרת. כל הדיון הוא בתביעת חובות. אסור לך לתבוע את החוב. ומה עם החוב עצמו? לא אמרנו על החוב אף מילה. האם זה ברור? אז הנה רש"י. עכשיו נציץ קצת במשניות במסכת שביעית בפרק האחרון, שכל הפרק העשירי של מסכת שביעית עוסק בשמיטת כספים. ונתחיל מהמשנה ט' דווקא. המחזיר חוב בשביעית, רוח חכמים נוחה הימנו. שמעתם? מי שבא להחזיר חוב בשביעית, אחרי הזמן הקובע כמובן, כלומר בעצם זה בשמינית, רוח חכמים נוחה הימנו. שואל פרשן המשנה רבי אפרים יצחק מפרי משלה, בעל משנה ראשונה. איך זה יצא לכם בדף?
קטן אבל ברור.
אז תאמצו את העיניים. שואל, המחזיר חוב בשביעית רוח חכמים נוחה ממנו, משנה ט', וצריך טעם. נהיד לא אביד איסורה, כמו שנראה עוד מעט, איזה מצווה יש רוח חכמים נוחה ממנו? מה המצווה שהוא עושה? התורה אמרה שהוא לא צריך להחזיר חוב. איזה מצווה הוא עושה? ואז תדלגו שתי שורות, עיקר מצוות השמטת כספים אינה אלא שלא ייגוס המלווה. והרי לא נגס, כשבא הזה ומחזיר את חובו, הוא לא נגס אותו. וכשאין כאן נגיסה, והוא מחזיר את זה מרצונו, הדר הוולי מצווה כשאר פריאת חוב. יש כלל בגמרא, פריאת בעל חוב מצווה. מצווה, כשהלווה מחזיר חוב הוא מקיים מצווה. וכשהוא נמנע מלהחזיר חוב, הוא נקרא רשע. לווה רשע ולא ישלם, כתוב בתהילים למד זין. אז יש פריאת בעל חוב מצווה. וכשאדם בא אחרי שנת השמיטה להחזיר חוב, רוח חכמים נוחה ממנו. למה רוח, מסביר בעל משנה ראשונה, למה רוח חכמים נוחה ממנו? כי הוא לא נגסו אותו. הוא בא מרצונו והוא מקיים מצוות פריאת בעל חוב. מה עולה מדבריו? שהחוב נשאר. ולכן רוח חכמים נוחה ממי שמחזיר את חובו, למרות שאי אפשר לאלץ אותו, רוח חכמים נוחה ממנו. עכשיו נעבור, זה כתב פרשן משנה מלפני 200 שנה, רבי אפרים יצחק מפרי משלה, במשנה ראשונה. זה 200 שנה. עכשיו נעבור ל-800 שנה, יותר מ-800 שנה, אל ספר היראים במהדורתו המקוצרת. עכשיו אני בקיצור נמרץ אסביר לכם את הפרטים. ספר היראים נכתב על ידי אחד מבעלי התוספות בשם רבי אליעזר ממץ. חי בצרפת, תלמידו של רבנו תם. והוא מבעלי התוספות הראשון שכותב ספר הלכה מקיף על כל תרי"ג מצוות בעקבות מניין המצוות של בהג, בעל הלכות גדולות. והוא כותב את הספר הזה בסוף המאה ה-12, תחילת המאה ה-13. ומאה שנה יותר מאוחר, כתב היד שלו מגיע לרומי, ויהודי בשם רבי בנימין ברבי אברהם הרופא ממשפחת הענבים, תושב רומי, מחליט לכתוב קיצור של ספר היראים. הוא מקצר את ספר היראים לכדי שליש מהחיבור המקורי, והחיבור שלו נדפס כבר בוונציה בשין כף וב, ומאז כמה וכמה, זה עד לפני 150 שנה, ספר היראים היה בעצם קיצור שנכתב 100 שנה אחרי שספר היראים נכתב, כלומר בתחילת המאה ה-14 או בסוף המאה ה-13, ברומי, על ידי רבי בנימין הרופא. והנה אנחנו מוצאים בקיצור הזה, שעד לפני 150 שנה זה היה ספר היראים, לא ידעו גם שזה קיצור, ונראה לי, אני קורא בצד ימין למעלה, ונראה לי, בשמיטה דקרא אינה מכילה, אלא ציווה הקדוש ברוך הוא שישמיט, פירוש יניח ולא יתבענו עד שייתן לו מעצמו. שמעתם מה הוא אומר? שמיטת כספים זה לא הפקעת חוב, אלא זה אי נגיסה עד שהלווה יחזיר מעצמו. שכל שמיטה כתוב בקרא הנחה ולא מכילה. דכתיב השביעית תשמטנה ונטשתה. פירוש, תניח. תניח את מה? מה המושא של תשמטנה? את האדמה. אז מה הכוונה? האדם מפקיר את השדה שלו בשביעית? התשובה היא לא. הוא לא מפקיר את השדה, השדה הוא שלו. אז מה זה תשמטנה? לא נכון, הבעלות היא שלו. תעזבנה מלעבוד אותה, והשביעית תשמטנה מלזרוע, מלעבוד. זה הכוונה, תניח אותה. הלקח, גם פה בשמיטת כספים, הלוואה לעולם מוטלת על הלווה, שלא יעכב על זה, על המלווה, את חובו לעולם, בתיבתו לאוצרו. ואם עשה כן, אבל היא לווה רשע. תשמעו את הדברים המהפכניים האלה. לווה שמנצל את שמיטת כספים, לא להחזיר את החוב, למרות שיש לו כסף פנוי לתיבתו, כלומר הוא יכול לחסוך את הכסף הזה, הוא לווה רשע. לווה רשע זה גדר הלכתי, זה לא איזה סתם ביקורת מוסרית. לווה רשע ולא ישלם. ועד אתנן, כשהוא נותן לו, אל יאמר בחובי אני נותן לך, טוב, תכף נראה מה הוא אומר בהמשך. התפיסה הזאת של בעל העיריים היא מהפכנית, והיא משלבת את היתרונות של שתי השיטות הקודמות. מצד אחד העיריים הוא כמובן איש הלכה, והוא יודע ששמיטת כספים מתי מתחילה? בסוף השנה השביעית. מצד שני הוא אומר, אין שמיטת כספים מהווה הפקעה של החוב, אלא הנחה של החוב. עד מתי? עד שהלווה יהיה מסוגל להחזיר. כלומר, את החיסרון בשיטת החדשים, אתם זוכרים מה החיסרון? שהם אמרו שהזמן הוא מתחילת השנה עד סוף השנה, וזה לא הגיוני. הוא אומר, לא, זה מסוף השנת שמיטה, עד שהוא יוכל להחזיר. מתי הוא יוכל באופן נורמלי להחזיר את חובו? או בקציר של השנה השמינית, או חצי שנה יותר מאוחר באסיף של השנה השמינית, ואתם יודעים מה? אם הוא לא יוכל, אז ניתן לו עד שנה תשיעית גם. אבל תמיד הוא חייב, החוב לא עוזב אותו. תמיד הוא יהיה חייב להשיב. אם יש לו כסף והוא לא משיב את חובו, הוא לווה רשע. ואנשים לא ילוו לו יותר. גם לא בשנת שמיטה לא ילוו לו. כי יגידו, זה אדם שלווה ולא יחזיר חוב. אז מה אם בעצם שמיטת כספים לפי בעל העיריים? דחיית הפיראון וחוסר היכולת לממש בכוח את הפיראון אפילו אחרי שנת השמיטה. כלומר, כאן זה באמת נקודה מאוד רגישה. המלווה לא יכול לאלץ את הלווה להחזיר לו, אבל הלווה חייב להחזיר לו ברגע שהוא יהיה לו כסף פנוי. זאת הגדרת שמיטת כספים, אומר בעל העיריים. עכשיו תראו שההגדרה הזאת היא פשוט, רק שנייה, כמה נשאר לנו? 5 דקות? כמה? 5. שימו לב, המחזיר, משנה ח', שימו לב, המחזיר חוב בשביעית יאמר לו משמט אני. כלומר, המלווה אומר משמט אני. אמר לו אף על פי כן, כלומר אף על פי כן מה, אני רוצה לתת לך את החוב, יקבל ממנו. כך אומרת המשנה. הירושלמי מוסיף, רבונה מוסיף, כשהוא אומר לו, משמט אני, שיאמר את זה בשפה רפה, והימין פשוטה לקבל. כלומר, הוא בא להחזיר את החוב, אז אתה צריך להגיד, משמט אני. איך? משמט אני. אני מקווה שלא שמעת. זה הירושלמי. הבבלי עוד יותר מפתיע. המחזיר, אני עובר למטה, למטה בשמאל. המחזיר חוב לחברו בשביעית, צריך שיאמר לו משמט אני. ואם אמר לו אף על פי כן, יקבל ממנו. שנאמר וזה דבר השמיטה. כך זה המשנה. אמר רבא, ותלילי, עד אמר הכי. רשי, ותלילי, זה, ותלילי, זה בשורה שנייה צרה. אם היה רוצה לחזור בו, כשהוא אמר לו משמט אני, אז הוא אמר, טוב, אם אתה משמט אני הולך הביתה, יתלה אותו על עץ עם גברה ידו, עד דאמר לי, אף על פי כן. אתם שומעים מה הדבר הזה? אדם בא להחזיר את החוב בתמימות. אומר לו, משמט אני. אמר לו, אוקיי, אני הולך הביתה. רגע, רגע, לפני שאתה הולך הביתה, אני אתלה אותך על עץ, כדי שתגיד את המילים אף על פי כן. זה משנה ותלמוד, זה תלמוד במסכת גיטין. רבותיי, אין פשט לדברים האלה. חוץ מאשר מה? התפיסה של בעל הירעים שהחוב קיים. אתה חייב. השמיטה נועדה להציל אותך מנגיסה, אבל היא לא ביטלה את החוב. ולכן אם אתה בא להשיב את החוב, רוח חכמים נוחה. טוב שאתה משיב את החוב, אתה מקיים מצווה, פריאת בעל חוב מצווה. ואם אתה נסוג, בגלל שההלכה מחייבת אותו לומר, למה ההלכה מחייבת אותו לומר משמת אני? כי באמת האיסור הוא על מה? על הנגיסה. אל תגיד לי שאתה בא להשיב לי את החוב כי אני נוגס אותך. אני משמת. משמת את מה לפי רש"י?
את היד.
אבל החוב קיים. אתה טוב שבאת? רוח חכמים נוחה ממך. טוב שבאת להחזיר את החוב. אני אבל לא... אני רוצה שיהיה כתוב בפרוטוקול שאני לא נגסתי אותך. אז הוא אומר, טוב, אם אתה לא נוגס אותי, אני הולך הביתה. עכשיו... לא. עכשיו הוא תולה אותו על עץ ואומר, תגיד אף על פי כן. עד שלא תגיד אף על פי כן, אתה לא משוחרר הביתה. זאת תפיסת בעל היראים. בעל היראים חזר בו מתפיסתו, ובספר היראים השלם לא תמצאו את התפיסה הזאת. אבל אני עומד על כך שזה פשוטו של מקרא. תפיסת בעל היראים את מצוות שמיטת כספים זה פשוטו של מקרא. ואני אביא רק ראיה אחת קטנה. התורה אומרת, אישה פן יהיה דבר עם לבבך בליעל קרבה שנת השבע, ולא תרצה להלוות, אתה חייב להלוות לו. מילדותי אני מתקשה במצווה הזאת. איך אפשר לצוות על אדם להלוות כסף לחברו כשהוא יודע שמה? שהתורה מפקיעה אחר כך את החוב, הוא לא יקבל את הכסף בחזרה. אתה יכול להגיד תן צדקה, אתה לא יכול להגיד תן הלוואה. איזה תביעה מוסרית אבסורדית היא שאתה תיתן הלוואה כשאתה יודע שלא תקבל אותה בחזרה. זה לא הלוואה. מה זה דבר בליעל? הוא שם את מהותיו על קרן הצבי. לא ייתכן דבר כזה. אבל לפי היראים, מה מצווה התורה? אל תימנע מלהלוות ותסמוך על העני שאתה מלווה לו, שברגע שיהיה לו כסף, הוא יחזיר. כי אתה לא מאבד את החוב, אבל אתה מקבל דחייה בזמן הפיראון. והדחייה הזאת גם מונעת ממך את האפשרות לממש בכוח את הפיראון. אבל תסמוך על העני שהוא באמת יהיה אדם ישר ויחזיר לך את החוב, כי החוב לא פקע. זה פשוטו של מקרא. אי אפשר לדעתי לקרוא לא את הפרשה בתורה, לא את המשניות ולא את התלמוד הבבלי והירושלמי, ללא שיטת בעל היראים. טוב.